אהוב אהלן עינת, אבל אני שמח שאנחנו סוף 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 אנחנו מדברים, מקליטים איזה משהו רשמי. זה בהמשך כבר לשיחות רבות שעשינו ודיברנו, התבקחנו ו-back and forth והכל, ואנחנו סוף סוף החלטנו לעשות שיחה רשמית בנוגע לכל איפוץ המיתוסים. זאת אומרת להזיז את הגבינה ולהזיז אותה רשמית, זה מושג שאנחנו שנינו מאוד אוהבים להשתמש בו. וזה סופר הזה, וסופר מרגש אותי לפתוח את זה, לפתוח את זה מולך, ולפתוח את זה מול הפולוורס שלנו, בלי, אתה יודע, בלי הצנזורה הרגילה, אלא באמת המיתוסים, הניסיון שלנו, ולנסות לעזור גם. לנסות
לא,
לעזור.
אמרת קודם שיחה רשמית, זה לא רשמי.
לא, הכוונה זה מוקלט, נכון.
נכון, האמת שאנשים לא מכירים, אבל אתה ואני התחלנו ברגל שמאל דווקא, עם הרבה התנגשויות, ואז כמו שאגב קורה לי בדרך כלל עם הרבה אנשים, שמתחילים להכיר יותר ומתחילים לדבר יותר, אז מבינים שהדברים דווקא אחרים, ואני מאוד שמחה שאנחנו עושים את זה, ואני מקווה שיהיה לנו מעניין ושגם לאחרים.
בהחלט, ואופה, אני חושב גם שכל איזה, שכל מערכת יחסים תקינה לפחות שאני מכיר, היא חייבת להתחיל בקצת, טוב, היא לא יכולה להתחיל מושלם. אני חושב גם שזה הרבה, אופה, אותנטיות, שאנחנו שנינו, אנחנו לא מוכנים להיות בשקט בהתאם לנרטיב שקיים, ואני חושב שכל הנרטיב הזה זה משהו שאנחנו נפתח בשיחה הזאת, כי יש בסייבר ויש בריסק, יש איזה נרטיב מסוים, שמנסים לשמר אותו. בשנינו אנחנו לא מגיעים מהנרטיב, אנחנו מגיעים מהתכלס.
אבל רגע, שנייה, אלי, דקה. אתה ואני מכירים, והעוקבים שלי מכירים אותי, והעוקבים שלך מכירים אותך, אבל בואו נעשה רגע אינטרו קצר. אז לי קוראים עינת מירון, ואני בעצם מתעסקת בהיערכות והתמודדות עם סיכון הסייבר, עוד הרבה לפני שהוא קורה. כולם אוהבים לנהל אירועים ולטפל במשבר שאחרי. אנחנו, אפרופו המיתוסים, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אני ממש מקווה בשבילכם שלא יהיה לכם אירוע, שלא תצטרכו להתמודד איתו, ובזה אני מתמקדת, באמת בתכלס, בשטח, מה אפשר לעשות קונקרטית כדי לצמצם את החשיפה לסיכון. אני לא אגיד למנוע אותו, כי זאת שרלטנות, אבל כן לצמצם אותו בצורה כזו, שגם אם הוא יתממש, הוא לא יהיה דרמטי ברמה של לסגור את העסק.
אופה, אחלה, אני אלי מגדל, אופה, CTO, אופה, הפאונדר של חברת, של חברת בורדיש. הרקע שלי זה בכלל מהכיוון של סיסטם, זאת אומרת של מחשבים ושרתים בסיסטם, בסייבר אחרי זה. יצא לי לעבוד כסיסו, יצא לי לעבוד כביסיסו, ואופה, אני מתמקד כבר בשנתיים וחצי האחרונות של בורדיש, בכל הנושא של לתקשר את הסייבר ריסק לבורד, ולעשות גם את הקוונטיפיקיישן. זאת אומרת לכמת את הסייבר ריסק למושגים שהם לא low, medium, high, וכל הדברים האלו שלא סובלים אותם בשום כיוון, אלא להגיע למצב שהסייבר ריסק הוא מתוקשר בצורה ברורה לכל הרבדים. אני לא בא בכלל מהתחום של עינת, אני לא מתעסק עם כל הנושא של הפלייבוקים ולהכין חברה, אלא באמת כל הנושא של לתקשר את הסייבר ריסק. לכן גם אני חושב, יש לנו סינרגיה מאוד מאוד מעניינת, כי בדרך כלל חברה בשביל סייבר סקיוריטי פושר מלא, הם באמת עם את שני הפונקציות האלו, בנוסף לפונקציות הסיסויות והטכניות והריסקים. זאת אומרת, אני חושב פה שזה יכולה להיות שיחה מאוד מאוד מעניינת על באיזה צורה באמת להגיע לסקיוריטי פושר שלם עם כל הרכיבים שלו.
יאללה, אלי, לתכלס, בוא נדבר.
אחלה, אז סופה, אנחנו כל הזמן נוגעים בריסק, בריסק מנג'מנט, ויש לנו דעות קצת, כאילו קצת, קצת לא פשוטות, טוב, על הנושא הזה של ריסק מנג'מנט, ובגלל שהופעת הקשוחה בינינו, אני אשמח שאת תתחילי עם זה, כי הופעת הקשוחה בינינו, אני לא מסתיר.
תראה, אני לא חושבת שזאת קשיחות, אני באמת חושבת שצריך לעשות הפרדה, ובואו באמת נתחיל מהדבר שגם חיבר את השיחה שלך ושלי, אותו רמזור, אותו סקר סיכונים קודם. קודם הסקר סיכונים, ואחר כך התוצאה של אותו רמזור שארגונים מאוד מאוד אוהבים. בואו נתחיל בהתחלה. מי שחייב את זה כדי לשקף להנהלה שלו משהו לפי הספר, אלן וסלם, שיעשה לעצמו את כל סקרי הסיכונים שהוא רוצה, ובסדר. מי שבאמת רוצה לתת ערך לארגון שלו, ורוצה באמת להכיר את הסיכון האמיתי שמחכה לו, עדיף לו לשנות את הפאזה ולהתחיל להסתכל על הסיכון הזה בצורה אחרת, כי מה לעשות, בואו נגיד את הדבר האמיתי, תוקף, האקר, שהוא זה שבעצם אנחנו מתגוננים מפניו, לא באמת אכפת לו איך נראה הסקר סיכונים שלכם, ולא באמת אכפת לו אם כרגע אתם מתחילים לטפל בחלק האדום ואתם תסיימו אותו בעוד 7 חודשים, ואם תקצו את כל המשאבים כדי להתמודד עם כל מה שהוא גילה. ממש לא מעניין אותו. את ההאקר מעניין לממש את הפרצה שהוא מצא או אימצא, ולחדור לארגון כדי לפגוע בו, כדי להשביט אותו, כדי לגנוב מידע, כדי לייצר לעצמו איזשהו פוטנציאל להכנסה כספית. ולכן בהגדרה, אני לא מאמינה בסקרי סיכונים מהסוג הזה, כי מי כמוך יודע, ותכף אתה בטח תדבר על זה יותר, סקר סיכונים מתחיל היום, נמשך כמה חודשים טובים, באמצע התחלפו עובדים, פתאום גילו איזושהי פרצה חדשה, איזה לוק פור ג'יי, איזה אוקטה, איזה משהו חדש שפתאום...
אוקטה זה מכאיב מדי, את פוגעת פה בעצם כסופה.
אבל זה בדיוק העניין, מישהו שעשה סקר סיכונים לפני חצי שנה, מודע לסיכון שאנחנו מתמודדים איתו כרגע, את יודע מה, עזב חצי שנה, מי שסיים סקר סיכונים לפני שבועיים, הפוסטר הסיכוני שלו בארגון תקין, ריאלי, מעודכן, ירד למציאות, ולכן זה לא מעניין אותי. זאת הסיבה. ואני אולי קשוחה בגישה הזאת, אבל אנחנו באמת מדברים בשבוע שאוקטה התפרסם, הסיפור עם האירוע שמערב את מייקרוסופט ועוד חברות אחרות, ומה הועיל סקר סיכונים לחברות שסיימו אותו לפני חודש?
היה פה גם, זה כאילו גם הוסיף, אבל גם להגיד שלי, אני כן מאמין שחברה היא חייבת שיהיה לה איזה תהליך של ריסק, של ריסק מנג'מנט. הבעיה היא שבכל הנושא של סיידר, ברגע שאתה מחכה ואתה מתעכב, זה חלק הסיידר ריסק. ובגלל שכל המבנה של הסייבר טרץ, כל המבנה של כל הביזנס מודול, זה ביזנס מודול שבנוי על המודל של להפתיע אותך. זה בנוי, בגדול כל סייבר טרץ, טוב, הבסט פרקטיסס שלו זה הזירו דיי. את הבסט פרקטיסס שלו זה להפתיע אותך. אז ברגע שאנחנו מדברים פה כנגד משהו שמתקיף אותך, שכל המבנה שלו זה להפתיע את כל המערכת הנוכחית שלך, אז באמת סקר ניהול סיכונים שלוקח חודש, בכלל, מערכת ריסק מנג'מנט, שכל תהליך הדסיז'ן מייקינג שלה הוא תהליך של חודשים, זה לא שזה לא מסייע לחברה, זה מפריע לחברה, כי זה נותן לתחושה כזה של פולס פוזיטיב, תקשיבו, התחלנו עם הסקר, אז הכל בסדר, אבל בדיוק כמו שאת באה וניסחת מושלם, כל הקונספט של הזירו דיי לא מעניין אותו מה עשית, לא מעניין אותו הפרובביליטי, שזה נושא שאני מאוד נוגע בו, אולי ניכנס אליו, מעניין אותו התוצאה בפועל, ולדעתי באמת המיצוב הזה של הריסק מנג'מנט שעדיין מתנהל בהתאם לדוקטרינה לפני איזה 15 שנה, ולדוקטרינות שיותר מתאימות מהכיוון של ביטוח, של המידע שיש לי מהשנים שעברו וישפיעו על השנים הקודמות, זה לא מסייע לחברות. והבטם ליין, אני חושב, אנחנו שנינו רואים את זה בשטח, זה לא מסייע לחברות.
אני יכולה להגיד דבר נוסף בהקשר הזה, שכשאני מדברת עם איזשהו ארגון, ואגב, זה לא משנה אם אני מדברת עם הסיסו, או עם מנהל הסיכונים, או עם מנהל הביקורת, או סמנכ"ל כספים, באמת, זה ממש לא משנה. אני מקבלת לא פעם ולא פעמים את התשובה, אני לא בטוח שזה הזמן הנכון מבחינתנו. אנחנו מתכננים סקר סיכונים לעוד חצי שנה, ואחר כך נדבר. אתה יודע, פעם התעצבנתי מזה, היום זה מצחיק אותי, אבל לא במובן של שחר חסון. זה לא מצחיק אותי בטוב.
אני אוהב את שחר חסון, אני קשה לי שאת מביאה אותו בשיחה. שחר חסון זה רק דוגמה לטוב, אני מצטער.
שחר חסון זה דוגמה מעולה, כי הבן אדם מאלתר, והבן אדם יודע להתמודד עם כל דבר שתפיל עליו. וכשאומר לי כל מנהל בארגון, בעוד חצי שנה אני נכנס לסקר סיכונים, אני אומרת, אתה מבין בכלל מה זה, אתה בכלל מבין מה הסיכון שאתה מתמודד איתו? קודם כל, אתה מבין? וכשבן אדם אומר לי דבר כזה, הוא כנראה לא מבין מה זה הסיכון הזה. ולכן כל התפיסה בהגדרה, אני מסכימה איתך, אם אתה צריך את זה כדי שיהיה לך איזשהו תהליך מתודי בארגון, כי אתה חייב, תעשה, זה בסדר. אבל אל תקשור בין הדברים. אין שום קשר בין סקר הסיכונים שלך, או באיזשהו עיתוי שנדמה לך שהארגון יהיה בשל לקבל את התוצרים שלו, לבין ההיערכות שאתה חייב לבצע. שוב, אוקטן נפל עלינו מה? ואנחנו יודעים אגב, אנחנו באמת נמצאים רק בשבוע הראשון של תחילת האירוע, הם מדווחים שהאירוע התחיל אצלם בינואר.
בינואר, אני יודע, אני חשוב לי רק
לציין. איזה סקר סיכונים עזר פה?
רק לציין פה בשביל השקיפות, שהמערכות שלנו משתמשות במערכות של אוקטה, אז יש לי רגישות מאוד גבוהה פה, וזה משהו שאני מאוד מאוד, שאני מאוד מאוד גם, אנחנו מאוד מעורבים פה, וזה באמת, זה אירוע שבינואר, וזה שהם לא חשפו ולא תקשרו את האירוע, אבל זה בכלל, אני חושב כזה, זה סאבג'קט בפני עצמו, כי לי כלקוח שלהם לא מקובל עליי שלא מתקשרים, מקובל עליי ש...
עזוב אותי רגע, אלי, את עניין האירוע, עזוב, ברמת הסיכון.
נכון, נכון.
במה עזר לך? במה העובדה שעשית איזשהו סקר סיכונים עזר לך להתמודד עם הדבר הזה כרגע?
יוסיף אפילו אני אגיד פה, וזה קצת זה, וזה קצת חוצפתי, אבל המציאות זאת מציאות שהיא חוצפתית, שמנהל שיכול להגיד שאנחנו בדרך לעשות סקר סיכונים בעוד חצי שנה, זה מאוד פשוט, זה מנהל שלא חווה נזקים של מתקפת סייבר, כי מנהלים שחוו את הנזקים, זה מנהלים שמבינים שבבוקר שהם מתעוררים והם פותחים את המייל והם רואים כי שקט או לא קרה כלום או שלא יודעים שקרה, שזה סוג של אירופה ignorance is bliss, לפחות בהתחלה, שהם מבינים שכל בוקר שאתה מתעורר בעצם בלי שקרה משהו, זה תוצאה שהיא חיובית, לא שהם לא דוחים את זה, זה הופך להיות הפריוריטי הגבוה, ואני חושב גם שאחד הדברים שאני אשמח באמת לגע בהם אחרי זה,
לא, 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 אנחנו ניגע בזה עכשיו, אני אגיד לך למה.
אין בעיה. אני נהנה, אנחנו עושים את השחר חסון פה, אנחנו פרי סטייל.
לא, אתה הרמת מצוין, כי רציתי באמת, אני מאוד אוהבת את בורדיש, כי הוא באמת מביא את המספרים. ובסופו של דבר אנחנו מתמודדים עם סיכון שנורא קל לצעוק סייבר, 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 ולהפחיד תוקפים והאקרים ודארקנט, בסדר. אבל הסיכון הוא סיכון כספי. ואני, אתה מכיר גם את הגישה שלי, אני טוענת שלא מתוששים מאירוע סייבר. עשיתי ניתוח לפני כמה חודשים, איזושהי הערכה מאוד גסה, ממש מאוד מאוד גסה, שטוענת שבשבוע הראשון לאירוע סייבר, ארגון ייפרד מסדר גודל של 434 אלף דולר לשבוע, ואנחנו יודעים גם מהאירוע בשיר, מאירועים אחרים, שבכלל כל העלות של אירוע סייבר היא סדר גודל של 6-7 ספרות. התפיסה שלי אומרת שכמה, גם אם יש לך כיסים מאוד מאוד עמוקים, ואתה מרוויח טוב, כשאתה משקיע 5, 10, 20 מיליון שקל בלנהל אירוע סייבר, אתה לא תוכל להתאושש מזה, כי אתה לא תוכל, כי את הכסף הזה בכל, אתה לא תביא ממקום, מאיפשהו, אין לך מאיפה להביא אותו, הרי הוצאת אותו. אז אתה תצטרך לא לגייס כוח אדם חדש, אתה תעכב פעולות שיווקיות שלך, אתה אולי לא תפתח מה שרצית לפתח, וכשאתה לא מתפתח עם השוק, אתה נשאר מאחורה, ואז המתחרים שלך בעצם מנצחים אותך. אז אני אשמח דווקא שתביא עכשיו את האינפוט שלך, של ה-lost revenue, של הפגיעה במוניטין, איך אתה מחשב את זה, כי הדברים מדהימים בעיניי, וזה מה שאנשים לא מבינים, זאת המלחמה שלי.
אז סוף, אני חושב פה באמת שכמעט כל לקוח שאנחנו יושבים מולו, והכוונה שאנחנו יושבים פה זה הצוות של הסקיורטי, הסיסו, ובדרך כלל זה חייב להיות גם חברי בורד, כאילו זה יכול להיות ריסק בדרגת בורד, זה יכול להיות הפייננשל בדרגת בורד, בדרך כלל המנכ״ל לא, לעומת על חברות הקטנות, ומה שבאמת הם מופתעים בו, וזה באמת, כאילו זה מאוד קשה לשמוע את זה, אנחנו מחלקים את ה... את הפרט פקטורס לסלרי לוס, המשכורות, הסיילס לוס, המחירות, טופ הרגולציות השונות, ה-GDPR, ה-CCPA וכו, ויש גם אתריקה אחת שנקראת המרקט לוס, לאבד שוק. עכשיו, הכוונה פה של לאבד שוק, שבדרך כלל שיושבים עכשיו עם ה-financial, המרקטינג והסיילס, מה שמגיעים, וזה נתון שיעשה שוק לאנשים, שבדרך כלל לריסק זה המחזור של החברה מוכפל ב-2 או 3, כי בדרך כלל מה שמחיב לחברות, בעיקר כאן, לחברות שהן בצמיחה, אנחנו שוק בצמיחה, אנחנו לא אירופאים ששם זה יותר שימור השוק, זה כל הנושא הזה של ה-future revenue. זאת אומרת, זה לא מחזור מחירות שאתה ביצעת כבר, אלא צפי למחזור בשנה הבאה ובשנתיים הקרובות. ומה שאנחנו שמים לב, שחברות שהן בצמיחה, ברגע שאנחנו מבצעים את התהליך של בורדיץ', שחלק מתוכו זה תהליך, דרך אגב, זה תהליך של ריסק, אני לא, כאילו, הריסק פה הוא חלק...
לא, זה בסדר, ריסק זה לא מילה גסה.
אני יודע, לא, כן, הכוונה כאילו, בסדר, רק שיבינו שזה לא מילה גסה, אז באמת, טוב, אנחנו מתפלים פה שזה לא הסיילס שאתה מאבד, שזה לא המשכורות, שהמשכורות דרך אגב זה יותר מהסיילס, גם זה משהו שהוא מפתיע חברות, כי חברות גדולות, השבוע שהמחשבים לא מתפקדים, זה לא משהו שאתה יכול להשלים אחרי זה. מחירות אתה יכול להשלים, שבוע עבודה הוא בפיסקל עיר שלך הפסד, אבל אופה, מרקט לוס, אני נתקלתי בחברות שעשינו להם את הסימולציות, ואנחנו שמים לב שבמידה ויש שם עכשיו... אופה, איזה זירו די חמור שגורם לדייטה ליקיג' אחו, מה שמאבדים בו זה את הגדילה אל השנתיים הקרובות, זאת אומרת זה מחזור...
שזה הדבר הכי מפחיד, ומזה לא מתוששים.
נכון, ורק בשביל להדגים פה, הכוונה זה לא אופה 20 מיליון שקל, הכוונה זה חצי, אופה, זה חצי מיליארד לרוב החברות שאנחנו עובדים איתן, וברגע שאנחנו מציגים את זה לבורד, והבורדים גם שואלים, בוא תראה באיזה צורה אתה חישבת את זה, אז זה בדיוק הנקודה פה שמנכלים וסמנכלים ומבינים את זה. זה הסייבר והריסק, סייבר לא, אבל זה הריסק שנמצא בדרך כלל קצת מאחור עם כל הנושא הזה. לא, מקרה של סייבר יעלה לחברה עכשיו פרסנט מסוים נמוך מהמחזור. לא, זה מתחיל ב-100% מהמחזור לחברות שהן בגדילה. וזה משנה לגמרי את הפוזיציה של סייבר פרט, בכל הנושא של הריסקים אל החברה, כי יש לך ריסק שמתחרה, יש לך ריסק שהמרקטינג לא יעבוד טוב, יש לך ריסק שהמוצר לא יעבוד טוב, אבל יש לך כאן ריסק שלוקח את כל זה וקוטש אותו קדימה, כי שהמוניטין נפגע, שאתה מראה ללקוחות שאתה לא יכול לשמור המידע הרגיש, המחיר של להשיג את הלקוח בחזרה, אוקיי, acquisition cost, customer acquisition cost, הוא קופץ מהניסיון שלנו פי 6, בין 6-6.5. וזה באמת כבר מגיע למקום שהסייבר ריסק זה אחד טופ הריסקים היקרים לחברה. זאת אומרת, זה נמצא שם ביחד עם כשל של המוצר. זאת אומרת, כשל של המוצר וסייבר ריסק הוא בדרך כלל 2 או 3. וזאת גם פה הסיבה, אני רוצה כאילו להדגיש את זה ש... רגולציות וקומפליינסים שהן בורסאיות בעיקר, נגיד סוקס, אני מאוד מרגיש את זה עם סוקס, סוקס כבר מחייב את הבורד לעשות שיחה מאוד ברורה על כל הנושא של הסייבר ריסק, וזה משהו שהוא די חדש מהשנתיים האחרונות, בגלל שהם מבינים גם שסייבר ריסק יכול להרוג את המניה של החברה בצורה הרבה יותר מסיבית מעושים... טופ אחרים. אז זה באמת...
אני חייבת להגיד לך, אני חייבת לספר לך שיש לי לקוח... כשאני מדברת אתה יכול להשתהל, זה זמן טוב.
לא, אני אפשר, אני מפה גם, במות שאני לבד, עוד פעם, אני עושה את החזית של בן אדם מתורבת ומנומס, חזות רק.
לא, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שיש לי לקוח שבאמת הגשנו פלייבוק ממש לא מזמן, ויש שם בורד, כולל בורד אמריקאי, וקיבלתי את המסר ככה מתוך הדיון בבורד שהם שאלו שאלות. ועדיין, למרות שזה לקוח שבאמת הגיע בתודעה מאוד מאוד גבוהה כבר, ובאמת קיבל את הפלייבוק, ואפילו הוא תרגל איזו סימולציה קטנה, ובאמת ברמת מוכנות יחסית מאוד מאוד גבוהה, בטח למה שיש היום, בטח בישראל. והשאלות מהבורד היו, טוב, מה אנחנו עושים בענייני סייבר? אלה עדיין לא היו שאלות אמיתיות, שמבינות את מה שאתה ואני מדברים עליו, באמת ברמת הפגיעה, לא רק הטכנולוגית ולא רק ההאקרית לצורך העניין, אלא של ההשלכות. כי עדיין אנחנו באיזושהי תפיסה שכנראה, אתה יודע, מגיעה מעולמות הריסק הרגילים, של שיטפונות ונפילת טילים ורעידת אדמה, אוקיי, נפל הבניין, כמה עולה לי לבנות מחדש. הם עדיין לא מבינים את המשמעויות המתגלגלות, שנובעות מאירוע סייבר, שקשורות בטכנולוגיה, שקשורות במוניטין, שקשורות בתביעות המשפטיות, שקשורות בהסתת משאבים, שקשורות בהקמת קול סנטרים, או בכלל מקומות אחרים שצריך לייצר דרכם איזושהי תשתית שתתמוך בפעילות העסקית, בעבודה השותפת של הארגון. אז זה שהם מחויבים לשאול את השאלה, לצערי זה עדיין לא משמח אותי, כי הם עדיין לא שואלים את השאלות הנכונות. אבל אני מניחה שגם לשם נגיע.
טוב, אני שם לב שאנחנו במגמת שיפור מאוד מאוד גדולה, כי שמי, וזה כאילו קצת מפתיע אותי, שזה לא בורדים שהם טכנולוגיים בעיקר, שאני שם שמובילים את השינוי. מי שמובילים את השינוי זה בורדים שהם רובם דחת, שהם פיננסיים. עכשיו, בורדים שהם פיננסיים, שהם ניגשים עכשיו נגיד למחלקת הפיתוח, או פה למרקטינג אנד סיילס, אז כל השאלות של הריסק אצלהם זה שאלות שהן פיננסיות. עכשיו, שימו לב שאת הסייבר לרוב לא שאלו את השאלות הפיננסיות, וזה בדיוק כאופה הסיבה שלי שאני החלטתי להשקיע על בורדיש ולהקים את זה, כי אני רציתי את הנרטיב הזה להפוך בעצם מטכנולוגי לפיננסי, בגלל ש ברגע שזה פיננסי, זה לא משנה דרך כלל במידה ושואלים, אופה, את השאלה, או לא שואלים אותה, בורד חייב לעשות שיחה בנוגע למספרים שמאיימים על החברה. זה לא משהו שהוא יכול בלי. ואני חושב פה שסייבר וטכנולוגיה בכלל הצליחו שנים רבות להגיע לתוך המשבצת. תקשיבו, זה טכנולוגיה, זה לא משהו שאנחנו לגמרי מבינים, ואנחנו לא יכולים להבין בו. אופה, הנה, אנחנו כייסנו את הסיסו. תפקיד של הסיסו להבין ולטפל, וזה נכון. מצד שני, אבל בורד כבר לא יכול לא לשאול, טוב, הדבר הזה של הסייבר, בכמה זה באמת מסכן לי את החברה, לעומת סיכונים כמו רעידת אדמה, כמו זה.
גם בלי לשאול את זה. הם פשוט צריכים לשאול את השאלות הרלוונטיות. זאת אומרת, הבעיה אבל, ואני מניחה שאתה רואה את זה גם אצלך, זה שהם באמת עדיין מתייחסים לסייבר כסייבר, סייבר, סייבר. ה-8200, או מספיק להביא איזה מישהו מ-8200 שישב בבורד. לא כל אחד ל-8200 מתעסק בסייבר, לא כל אחד ל-8200 מתעסק בביזנס.
אני לא חשבתי על זה בכלל, אבל כן, הצ'קליסט הזה, כן, כי יש לי מישהו מ-8200, טוב, ה-advisory board, אני עשיתי את שלי עם סייבר.
כן, אז אני, ולשמחתי כן יוצא לי באמת ממש לעשות מנטורינג במרכאות, לכמה אנשי חברי דירקטוריון, אנשים שפשוט יושבים בדירקטורים, ולפני ישיבות אני אומרת להם מה לשאול, ואז הכי מצחיק שאני מקבלת את הריקושט בדלת האחורית מאיזה מנהל הבטחת מידע ששולח לי הודעה, תקשיבי, שאלו אותי בבורד מה צריך, או מה מדיניות עדכון התוכנה אצלנו, ואיך נראה אתר הדייר, על איזה, עם האיש תשתיות ואני באינטראקציה משותפת. ואני אומרת לו, היי, זאת אני, בגללי. אבל כן, כי אלה הדברים שצריך לשאול אותם, ולא סתם איך אנחנו מתמודדים עם סיכון הסייבר. זאת שאלה שהיא שאלה טובה, אבל נורא תלוי את מי אתה שואל. ואם אתה שואל את המנכ״ל, הוא לרוב לא ידע לענות לך, והוא יגיד לך, יש לי מנהל הבטחת מידע. האם זאת תשובה שמספיקה לפרוטוקול או למציאות? היא כנראה מספיקה רק לפרוטוקול. ולכן אני מצפה מחברי דירקטוריון, שבאמת, אם הם לא יודעים מה לשאול, שיחברו לאנשים שיודעים לעזור להם, שידברו, שיסתכלו על המערכת שלכם, עם כל הרזולוציות שהיא יורדת אליה, שידעו לשאול את השאלות הנכונות, לגבי מה הם צריכים באמת לשאול, ואת מי.
אני חושב גם אפילו, אני אמר עכשיו את המערכת שלי בצד, כי זה באמת, זה לא ניסיון לדחוף אותה, זה יותר נושא של
לא, החידוי הזה. אנחנו, תראה, אלי, לא, אנחנו לא... אז המטרה בשיחה היא להעביר לשטח את הידע.
הפרדיגמה עצמה גם, אני חושב.
נכון. ואתה ואני מדברים, לא עכשיו, באמת, זה...
יגיד את
זה. רגע, העוקבים שלנו יודעים שאנחנו לא אנשי מחירות. הם יודעים שאנחנו מתעצבנים, כי אנחנו יודעים שיש פתרונות. אנחנו מדברים באמת מתוך תסכול לפעמים, שזה בכלל לא צריך לקרות. אתם הלכתם על תפיסות כל כך מיושנות, תתאפסו על עצמכם. אז אנחנו לא, לא, יש פה באמת כן להציף את השטח.
אגב, הופה, איזה ניפוס, איזה ניפוץ של מיתוס שאני חייב עכשיו, להגיד אותו, כי זה משהו שאני מאוד חווה אותו בין הבורד לסיסו, בהקשר של, הופה, הזכרת כאילו את המגירות וכו'. אני שם לב שבחברה שהסיסו יודעת לתקשר את הסייבר ריסק, התקציבים מגיעים חד וחלק, כי בורד רוצה להגן על החברה שלו, בורד רוצה, לא, זה לא שבורד רוצה להגן, בורד רוצה להצמיח את החברה, וכחלק מהתהליך להצמיח אותה זה להגן על הסיכונים. אז כל פעם שאני שומע לא נותנים לי את התקציבים, הכוונה בחברות בינוניות גדולות, לא בחברות קטנות, שם זה עולם אחר, התשובה שלי בדרך כלל לא, זה חסר לכם יכולת לתקשר את זה בצורה שהבורד ירצה לתת, כי בורדים רוצים לתת את התקציבים כדי להצמיח את החברה, וזה אני חושב ניפוץ של מיתוס מאוד גדול של ה health information technologies בעיקר וסייבר קצת, שכל הזמן שימו, אני לא יכול לעשות את זה כי לא נותנים לי את הכסף, והפידבק שלי בדרך כלל לא, זה אתה לא משקיע מספיק נכון בלתקשר את זה, כי ברגע שאתה תתקשר את זה נכון, אני אפילו עוד פעם, וזה משפט שאני בטוח שיתת על הגן, אני נתקל בחברות, במחלקות שיש לסיסו סוג של תקציב שהוא לא מוגבל, והם מתקשים שם גם, כי הכמות של הבעיות הן גדולות. עכשיו, למה הם מתקשים? הם מתקשים בזמן להטמיע, ובזמן להכשיר את כל הצוותים שלהם, ואת הסוקים, ולבנות את הפלייבוקים של מה קורה בזמן שאתה מכשיר. אז כל הנרטיב הזה, אני חייב כאילו לנפץ את זה בפטיש על הראש, הנרטיב הזה של לא נותנים לי את הכסף, אני לא חושב שהוא נרטיב נכון. כי חברות רוצות לגדול.
אם אתה מגיע להנהלה שלך, ואתה אומר, אני צריך כסף לשרת, אז ברור שלא ייתנו לך.
נכון.
אבל אם תבוא להנהלה ותסביר להם שאתה צריך כסף לשרת גיבוי, שבאמצעותו תוכל לשמור על מה שקריטי לחברה, כדי שבמקרה חירום תוכל בתוך 18 שעות, 36 שעות, להפעיל אותו ולשחזר ולהחזיר את הארגון לעבודה כאילו לא קרה שום דבר, אתה תקבל שני שרתים.
נכון. יופה, אני אפילו אוסיף פה ויגיד, שופה, אני שואל מדי פעם בפגישות שלנו, מול הסיסטואים ומול הריסק, מה בעצם, יופה, התפקיד של סייבר סקיורטי. ולדעתי, יש לי איזה שקף באחת המצגות שלי, שהסייבר זה הפרוטקטור אל הרווניו. זה לא הפרוטקטור של הדאטה אינפורמיישן, זה הפרוטקטור של הרווניו. וברגע שהבורד מבין שהתפקיד של הסייבר זה לא להגן עכשיו מדינייל אוף סרוויס, בסיקוויל, בקוברנטיס, לא מעניין אותם. התפקיד של הסייבר זה להגן על הרווניו. וברגע שאתם מחברים טכנולוגיה עם רווניו וסייבר כמגן טכנולוגי של הרווניו, יש לכם, עוד לא נתקלתי בבורד ששומע את זה, מבין את המספרים ומתעלם. עוד לא נתקלתי, ולמה? גם בדרך כלל, כי בורדים מפחדים גם, יש להם personal accountability עכשיו, על השנים האחרונות, זה כבר מציאות אחרת, ובורדים שמבינים את זה ומתקשרים את זה נכון, התקציבים הם מגיעים והם משקיעים, וזה בדיוק הדוגמה הזאת של השרת נוסף עכשיו לדיזאסטר ריקאברי, לפי הניסיון שלי, ויש לי יופה, ויש לי ניסיון גדול עם דיזאסטר ריקאברי, זה משהו שהתעסקתי בו, זה 5-6 שנים, לא מציגים את זה בכלל כסרבר, מציגים את זה כסולושן שהמטרה שלו זה לשמר את הרווניו, שבמידה וקורה משהו טכנולוגי, הרווניו ממשיך לעבוד והרפיוטיישן לא נפגע. זאת אומרת, לא מעניין אותם שזה שרת, זה יכול להיות גם משהו
נכון.
באוויר, וזה הדרך אני חושב, וזה גם, זה, זה חלק מאותו הנרטיב של, יופה, הבורד לא מבין אותי, ואני מתוסכל, והם לא מבינים, וזה, לא, זה הפוך. זה, כן.
כן. אלי, כדי שלא נחפור פה שעות, כי אנשים, אנחנו רוצים שאנשים גם יקשיבו, כשאני פרסמתי שאנחנו הולכים לעשות השיחה הזאת, אז קיבלנו כמה שאלות, יש פה שאלה ש... בואו טיפה נדבר עליה.
מצוין.
אז כתב לנו צביקה רונן, שמתעסק בכל מה שקשור בהגנה בעצם על תהליכי פיתוח מאובטח, מעניין אותי תפיסת העבודה בנושא האחריות לחולשות קוד פתוח, על מה שהארגון, יצרן, תוכנה, מכניס בעצמו למוצר, אין ויכוח, אחריות ישירה. אבל כל עניין השקיפות מול ספקי תוכנה בנושא הזה, זה כאילו עובר לסדר היום כשיש החרגה ברורה בהסכמים, או חלילה היא התייחסות למי אחראי לנהל באופן שוטף חולשות אבטחה ברכיבי קוד פתוח, במידה ונמצא, לדוגמה, Log4J שדיברנו עליו, תוך כמה זמן עליו להודיע, להפחית סיכון, לתת עדכון. אני רק רוצה להגיד שקודם כל יש פה עניין של החלטות ארגוניות, שכל יצרן צריך לקבל בעצמו, אבל איך אתה רואה את זה בבית הסיכון הפיננסי, הסיכון באמת המספרי לצורך העניין?
יגיד, טוב, אפילו אני נעשה עכשיו קצת יותר, טוב, עמוד פה בתור איזה, בתור פאונדר של חברה שמפתחת תוכנה, ואנחנו משתמשים בתור פארטי, כדוגמה איזה מוצר שנפרץ עכשיו, שעובר, יופ, אוטוטיקציה, יופ, אוקטה, אז זה נושא שהוא קרוב ל-EB, ואני מעדיף גם להיות עם זה מאוד מאוד שקוף. אז דבר ראשון, שחברה בוחרת להשתמש במוצר שהוא צד שלישי, הלוגיקה של זה, זה לא בהכרח להוריד מחיר, אלא זה לקבל best of breed. זאת אומרת, ברגע שיש חברה שמתעסקת במשהו ספציפי והיא טובה בו, היכולת שלה לפתח ולתקן בעיות שם עולה יותר. מצד שני גם, כל הנושא הזה של ה-third party risk, זה bottom line למחיר לחברה, זה לא משנה אם זה third party או מבפנים. זה לא משנה, כי ברגע שהסייבר פרט הוא תקף אותך, הוא תקף אותך, זה לא יעזור להגיד לבורד, זה לא יעזור להגיד ללקוחות, תקשיבו, זה לא בגללי, זה בגלל third party. לכן גם לדוגמה, ברגע שהמערכת שלנו משתמשת באיזשהו מוצר צד שלישי, מה אנחנו עושים, וזה day best practices בפיתוח קוד, שאנחנו מבדים לדוגמה ששום private data לא יעבור לצד שלישי. זאת אומרת שמה שאנחנו מעבירים זה מידע שאנחנו לוקחים בחשבון שיש סיכוי שהוא זולג. ואז אנחנו חושבים מה קורה במידה והוא זולג. זה cyber threat, זה data leakage או פעולות data leakage, ואני יודע שהרבה מאוד חברות הן בעצם מתמקדות במיקרו. זאת אומרת, יש שירות של צד שלישי, מה ניתן לבצע ברגע שיקרה משהו, לא במידה ויקרה. וזה אני חושב בדיוק ההבדל. ברגע שאתה משתמש גם בשלך, אבל בעיקר בסוד פארטי, אתה לא שולט עכשיו ביכולת שלהם באמת לעשות מיטיגיישן. אז הלוגיקה פה זה לצמצם את זה בדיוק בדרגה של התכנון והקוד. זאת אומרת, זה לא לחשוף מידע רגיש של לקוחות לסוד פארטי, להיות מוכן גם, ולהיות מוכן שזה קורה עכשיו בהקשר של כימות שהוא פיננסי, זה בדיוק בניסוח שלך מההתחלה. הבד גאי, לא מעניין אותו שהוא הולך על חברה, third party, לא third party, לבורד שלך לא מעניין, ללקוחות לא מעניין. אני יכול להגיד שרוב הלקוחות בכלל, זה לא יעזור המשפט הזה, שתקשיבו, זה לא המערכת שלנו נפרצה, זה מערכת הסליקה, לא, מבחינתנו זה אתם. ולכן זה מחירים שהם בדיוק אותו מחיר, ואני חושב שחברות שהן מראש ניגשות לזה בקוד, זה החברות שמצליחות להחזיק את זה. יש כמובן מקרים כמו Log4J, שהוא כל כך רוחבי, שזה מאוד קשה. אני לא יכול לחשוב עכשיו על צוות של security code או DevOps כלשהו שיכל להחזות את זה. מצד שני, גם שאתה לא חוזה, יש פה נושא של המהירות של המיטיגיישן. אני ראיתי שחברות שהתכוננו בצורה נכונה, המהירות של המיטיגיישן היא כל כך הייתה מהירה, שביצעו מיטיגיישן לרוב הטרט, גם של zero day third party רוחבי, כאילו Log4J הוא בינתיים אחד הגרועים שאני מכיר, מבחינת הוא נמצא בכל מקום, הוא נמצא, אתה יודע, אפילו סאפ, כאילו בכל המודולים של סאפ הוא היה, אף אחד לא באמת הצליח זה, אבל המיטיגיישן הוא אין יותר, זאת דעתי. יופי, אני אשמח לשמוע את דעתך דווקא מהצד
שלך. אני מסכימה איתך לגמרי, בסופו של דבר, ושוב, זאת התפיסה שלי רוחבית לגבי כל מה שקשור בסיכון סייבר. בסופו של דבר, אם תוקף יצליח לממש את ההזדמנות, הוא יממש אותה. אם אתה כספק של מוצר חשפת את הלקוח שלך כתוצאה מאותה חשיפה לאירוע סייבר, זה ממש לא משנה מה עשית, איך עשית, פשוט לא עשית טוב, או התהליכים אצלך לא היו מספיק טובים. וזה משהו שיצרנים צריכים כן לעשות את המקסימום שהם יכולים כדי לפחות לייצר את הנראות שהם לא יתרשלו בזה. וכן, אם יש לכם, אם אתם מפתחים מוצר, אז חייבת להיות לכם פעילות מאוד מאוד ברורה של פיתוח מאובטח, וחייבות להיות לכם הדרכות וסדנאות והסמכות ובקרות. אתם לא יכולים שיהיה לכם שרת בדיקה אחד פתוח שכל אחד יכול לגשת אליו עם הרשאת לוקל אדמין. יש דברים שצריך לטפל בהם. עכשיו, למה אני לא מתרשמת מזה ברמת סיכון סייבר רגע, נשם את זה רגע בצד? כי זה מגוחך בעיניי שלכל מפתח תהיה הרשאת לוקל אדמין. ולכן, אני קורא לזה תהליכים.
כי זה נכשל בהתחלה, זה נכשל של המפתחים, יש לו, נכון, אני לא יכול יותר להסכים איתך, וזה משהו שמתעלמים ממנו.
סליחה, אני קטעתי. סיכון סייבר לא יכול להיות יותר או פחות בשאלות מסוימות. הוא חייב להיות רוחבי, והוא חייב קודם כל להתחיל בשאלות עסקיות, סליחה, לא טכנולוגיות, בשאלות עסקיות שמשפיעות על הטכנולוגיה. אם השאלה העסקית היא כזו שמתעלמת מסיכון של מפתח שיש לו הרשאת לוקל אדמין, אז כמה טכנולוגיות שלא תשים לא יעזרו שם. המדיניות צריכה להיות כזו שרק לראש צוות, רק לשני מפתחים, רק ללא יודעת, להגדרה מסוים בתוך הצוות, יש את ההרשאות האלה, וכל האחרים יש עליהם בקרות. וגם לאותו אחד שיש לו את ההרשאה הכי בחירה לגשת לשרת, צריכות להיות מיטיגציות בדרך. עכשיו, זה באמת לא אכפת לי אם זה קוד מאובטח, אם זה תהליכי סליקה, אם זה תהליכי גיוס עובדים. צריך להבין שכל תהליך בארגון יכול להיות מנוצל על ידי תוקף. וזה, בעיניים זה מתחיל ונגמר בזה, וזה כאילו נשמע נורא פשוט, מה, כל הסייבר רק מתחיל... כן. כל הסייבר, כל סיכון הסייבר מתחיל פשוט או בחוסר הבנה, או בתהליכים מאוד מאוד מיושנים שלא לקחו בחשבון את האבולוציה של המתקפות. ולכן הם מותאמים לסיכונים מאוד מאוד מיושנים ולא רלוונטיים. וזאת אגב אחת הסיבות, ואני חוזרת לניפוץ מיתוסים שלנו, זאת אחת הסיבות שאני לא מתרשמת מתקינת איזו וכל האחרים, או מרגולציות של ניסט, או של משרד הבריאות, או של לא משנה מה. זה לא מרשים אותי, כי עדיין הרגולציה תמיד תהיה בדילי של 4-5 שנים אחורה, לעומת האבולוציה שעוברת המתקפה. אז אתה יודע, רק בשביל הדוגמה, אני מכירה אירועי כופר מ-2008. בסדר? אנחנו רבעון ראשון 2022. מ-2008 יש מתקפות כופר. האם ב-2008 הם כמו המתקפות שראינו ב-2015, ב-2018, ב-2022? לא. אבל האם התקינה ברובה מסתכלת על מתקפות כופר כמו שהסתכלו עליהם ב-2008? כן. ולכן, לא אכפת לי כרגע, סליחה צביקה, לא אכפת לי כרגע אם זה קוד מאובטח והתייחסות ספציפית לקוד עצמו, אלא אכפת לי מה אתה עושה, למי אתה מוכר, איך נראה מנגנון העדכון אצלך, איך נראה הפיקוח אצלך, איך נראית הבקרה, איך נראית המיטיגציות שלך. כארגון, כתפיסה, האם אתה כארגון רוצה לשמור על המוצר שלך בצורה טובה? אם כן, תסתכל על
הנהלים. אני נתקלתי, שאני נתקלתי בעצם כסיסו, כאיש עוד בתקופת הסייבר, נתקלתי כבר בחברות שהמערכות מאובטחות בצורה נהדרת, כאילו best of breed כל דבר, אבל יופה, מנהל, כאילו המנהל פיתוח, יש לו מחשב, שהוא לא מובטח בכלל, אדמיניסטרטור מקומי ובלי כלים שמעטים עליו, כי הוא לא מוכן, וברור כאילו שהבריץ' פה יגיע ממש דרך המחשב שלו, וזה ברור שזה יהיה גם בריץ' בדרגה של סורס קוד. ויופה, אני עכשיו כן שמח להגיד שאני שם לב שיותר ויותר חברות כאן משקיעות בזה, ויותר מוצרים עכשיו הם משקיעים בזה, אבל בהחלט הנושא הזה שברגע שאתה עשית ניסט, זה לא מספיק, יש כל כך הרבה מקומות שהניס נגיד הוא לא נוגע בהם, כמו באמת הכל נקודות החיכוך מול הקוד, שזה נושא שכל כך, זה נושא שהוא מורכב, כאילו זה נושא שהרבדים הוא מורכבים, אבל bottom line זה לא מספיק, וצריך להיות ממש מובטח מכל הכיוונים בפועל מה אתה עושה, לא הסרטיפיקציות שאתה עושה. וכן, עוד פעם, חברות שחוו איזושהי זליגה אל הגיץ' שלהם, או דברים שהגיעו לדרגת הסורס קוד, זה שם את הקיום של כל החברה בסימן שאלה. ואז פתאום כבר הקונספט הזה של לעבוד עם מחשב פרטי רק כי זה נוח, ואל תשים לי כלי הגנה וניטור כי זה מעט אותי, זה פתאום קצת יוצא בכלל, נהפך לנרטיב לא רלוונטי, כי כל העבודה שאתה עושה לא רלוונטית אם מישהו מכניס איזה בקדור קטן ובעורג לך את כל המוצר. אז אני חושב שזה מאוד חשוב להטמיע לקוד, אבל כמו שאת אומרת, זה חייב להיות רוחבי. זה חייב להיות בכל המקומות, כי כמו שאמרת, לבד גייז לא באמת משנה. מבחינתם מתחילים בלו, אין גין פרוץ, ומה נותן להם את המקסימום תוצאה. לא מעניין אותה, יש לחברה הזאת ניסט וסרטיפיקציה קופה איזו, אז אני אמשיך לחברה הבאה. לא, זה להפך, זה מראה לתוקפים, והדארקנט מלא בזה שחברות שיש להם סרטיפיקציה, זה מראה להם בדרך כלל שהם מחפשים שגיאות בתהליך הסרטיפיקציה.
הם בדיוק.
זאת אומרת שהם מחפשים עכשיו בדיוק את המחשב הזה שלא יכלו לבלום את החברה בזמן התהליך, אז הוא קיבל אקסקלושן, וזה בדרך כלל אקסקלושן שהוא מלא, ואז כאילו מחפשים את זה ולא מבזבזים זמן על כאילו על הוקטורים הג'נריים. אז כן, בעתי ומאתגר.
בואו נהיה שאלה אחרונה ככה, ממש נגיד 5 דקות אחרונות, כי אנחנו מדברים מלא זמן. אנחנו יכולים לדבר מלא, אבל אני לא יודעת כמה אנשים יכולים להקשיב מלא. אז עמי צרפתי, שהוא אחד מאנשי ה-IR הכי טובים שאני באופן אישי מכירה, שאל ככה. אשמח שתשאלי, כיצד יודעים שהאירוע נגמר, נבלם? והוא בעצם מסביר את השאלה שלו, אחד האתגרים של ארגון בפרט וצוות ה-IR בכלל זה להכריז שהאירוע נבלם, או שהצליחו למצוא את הרוט קוז, ולכן גם אחרי שצוות ה-IR במרכאות בלם את האירוע, עדיין ישנו חשש כי התוקף עדיין בארגון, ולכן נדרש ניטור וויזביליטי מאוד מאוד הדוק בימים שלאחר האירוע. אז השאלה היא בהקשר השיחה שלנו, זה להבין מההיבט הפיננסי, מה אתה יודע להגיד על האירוע כשהוא חולף, האם בהכרח מתחשבים בהכרזה של הארגון, או של צוות ה-IR שהאירוע נבלם או שלא? אז מה דעתך?
זה יהיה עכשיו גם קצת בום, אבל לדעתי חברה צריכה תמיד לחשוב שאירוע הוא מתקיים. זאת אומרת שהוא לא נבלם אף פעם, זה הרבה יותר מהצד הסיסוי הטכני ופחות מהצד הבורדישי של הקונטיפיקציה, אבל חברה בעצם שהיא מצמצמת את הכוח של המיטיגיישן שלה, כי היא משערת שזה נגמר, זה שגיאה, כי יכול להיות שכאילו זה התוקף, לא מעניין אותו שהכרזת שזה נגמר. זאת אומרת, זה חסר כל חשיבות. אז בעיניי, המחיר של הריסק הוא כל הזמן, הוא פיקסט בעצם, לא משנה אם זה נגמר טוב או לא, והמחיר של הריסק נקבע לפי מה יש לחברה לאבד, ולא בהכרח לפי מה אתה מכריז עליו. אז בעיניי, אירוע הוא לא באמת נגמר. אני חייב להגיד גם שחברות שדווקא שחוו את זה, הם בדרך כלל יש להם הודעות הרבה יותר חזקה אל הנושא הזה, כי ברגע שמתחילים עם הפורנזיקס והם רואים, וואו, הם ישבו פה חודשיים ולא שמנו לב, אז זה גורם להם, כאילו בעיקר לצוותי הסטוק שלהם, להתנהל בגישה של יש מישהו בתוך הארגון. והמטרה שלנו זה לתפוס אותו בשנייה שהוא עושה משהו, יופה, או פרו-אקטיבי. על פרו-אקטיבי זה דיבורים, זה בדרך כלל קורה שהם עושים משהו, אז אני חושב שזו שאלה שהיא מכשילה קצת, כאילו בקטע שהוא מעולה לשיחה שלנו, כי זה לא באמת יגמר. זה ייגמר ברגע שהבד גייז יחליטו, אנחנו לא רוצים את זה. האם יש לנו דרך לדעת את זה? או פעמים אנחנו שולטים בביזנס מודול/המצב רוח של הצד התוקף? לא, אז אירוע לא נגמר. עד דעתך עינת.
אגב, לא, אני חייבת להגיד שקודם כל אני מסכימה איתך לגמרי, וזה מצחיק אותי, כי קודם כל ראיתי את זה קורה בלייב פעם אחת, הרבה לפני שזה נהיה מאוד, מאוד איני לדבר על סיכוני סייבר, ראיתי את זה ממש באירוע כשעבדתי עם, אני לא אגיד עם מי, אבל עוד לפני, לא, עוד לפני השינוי הזה שאני עשיתי אצלי. ובעיקר ראינו את זה במובן הזה שהיו שתי מתקפות על הארגון. אחת, התוקף עשה אקסקיושן, הוא ממש החליט, הוא הרים את הראש ובעצם חשף שהוא תוקף. והתוקף השני, שהיה מנותק לחלוטין מאותו תוקף אחר ולא ידעו עליו, הרים את הראש חודשיים אחר כך. עכשיו, מאחר וכל אחד השתמש בקוד אחר, בגישה אחרת, הם לא היו מסוכנים גם ביניהם, הם פשוט באמת מצאו פרצה וממשו אותה. אז גם צוות הפורנזיקה לא יכל למצוא את התוקף השני, כי הוא בכלל לא חיפש כזה. זאת אומרת, הוא התחיל לפעול לפי מה שבעצם הוא קיבל, לפי הנתונים שהוא ראה. ואת השני הוא לא ידע. עכשיו, זה היה רגע סיפור אנקדוטלי, אבל אני כן יכולה להגיד שאנחנו יודעים גם היום, שברגע הרי כל קבוצות התקיפה מפרסמות את מי הן תוקפות. לפעמים הן עושות את זה בזמן אמת, לפעמים הן עושות את זה בטלגרם, לפעמים הן עושות את זה בדארקנט, ואז תוקפים אחרים אומרים, רגע, אם הם עכשיו...
חשופים.
בדיוק. נכון. עכשיו, הם גם ככה, הם עוד לא הורידו תקשורת לגמרי, הם עוד לא סגרו את הכל, בואו אומר, נבדוק מה קורה. ואז לא מעט פעמים, בעצם מוחדר קוד חדש, או שמבוצעת איזושהי פעולה אחרת, ותוקף חדש נכנס, והוא הרים את הראש בעוד חצי שנה. עכשיו, אנחנו, אגב, באירועי כופר אנחנו רואים את זה לא מעט, יש אפילו מחקר אחרון של קראונסטרייק, שאומרת ש-96% מהחברות שמותקפות באירועי כופר, חוות אירוע כופר בתוך שנה שוב. חלק מהמקרים זה כי התוקף חוזר על עצמו, חלק מהמקרים זה כי תוקף חדש מזהה חולשה ומצליח למנף אותה. זאת אומרת, האירוע, בגלל זה אני, ואם אני חוזרת רגע להתחלה, בגלל זה אני מתנגדת בצורה נחרצת לכל האנשים, גם בעולם שלי, שמדברים על... איזושהי חזרה לשגרה אחרי אירוע, אחרי אירוע סייבר בכלל, לא רק כופר. זאת, אני לא, אני, פה אני כן אזהר במילים, כי אני לא רוצה לפגוע בקולגות שלי, אבל להבטיח שתתאוששו מאירוע, זה באמת לא רציני. זה באמת לא רציני. זה פשוט, זה, מי שמכיר אותי יודע מה אני רוצה להגיד, אז הוא ישלים לבד את הדברים.
אתה רק להוסיף פה מהניסיון שלי מגוף הזה, מגוף ראשון. דבר ראשון, יש מקרים רבים שנכנסים לחברה ומתחילים בדאטה ליקג', מוצאים את כל המידע ואחרי זה הרנסומוור בשביל להשלים הכנסה. זאת אומרת, אתה חושב שאתה מטפל ברנסומוור? לא, אתה מטפל בסוף של האירוע. זאת אומרת, זה לא סינגל פייז, זאת אומרת, זה מאוד תלוי, נגיד, במקרים של מדינה, שתוקפת מדינה, זה דבר ראשון לקחת את המידע, לאחר מכן זה להשפיל את המדינה בעזרת להראות החולשות, ואחרי זה כבר בוא נעשה את הכסף. זאת אומרת, זה לא הרנסומר הקלאסי שאתה בהתחלה רואה את זה, ולכן גם באמת להגיד שאתה בלמת את הרנסומר מבלי להבין את הקור. את הקור בכלל זה לא להבין את הבד גייז, זה לא להבין את מה בעצם המודלים שלהם. בנוסף גם, בגלל שחברה היא כל הזמן משתנה, וכל הזמן המערכות הן משתנות, וזה נושם, אז להגיד עכשיו שאני גמרתי את המקרה של הדאטה, שאני בכוונה לא מתמקד ברנסומוור, כי רנסומוור זה כאילו יותר מדי פשוט למכור. כאילו לוקחים לך את הכסף, אבל דווקא הדאטה ליקג'ים שהם קודשים חברות מהכנסות, כאילו הכנסות פה זה משהו שאני רואה בעולם שלי, הקוונטיפיקציה ש-GDPR ו-CCPA קודשים חברות, זה אוכל להם צ'אנקין מהמחזור, אז שם הדאטה ליקיג' הוא לרוב מהניסיון שלי לוקח פעמיים, שלוש לפחות.
אבל שנייה, ומה עם התביעות המשפטיות שנגרר עוד שנתיים ושלוש?
בתורה, נכון. זה המרקט.
וזה אני גוזר אומרת, האירוע הטכני לכאורה נגמר בזמן סביר, לכאורה, כן? אבל אירוע כאירוע הוא נמשך שנים.
אבל זה קוויאט גם, כאילו, שעוד פעם, לא אשכח את זה, אנחנו ביצענו פעם, אירופה, אני, הצוות שלי, אונדון זאת, לפני בורדיש, אנחנו ביצענו איזה פנטריישן טסטינג קלאסי של חברה, שהרגולציה ביקשה את זה, וביצענו את הפנטריישן טסטינג, ואנחנו עושים פה חולשות, שם חולשות, וברגע שאנחנו נכנסנו, מה שאנחנו שמנו לב באמת, שישבו שם שני מערכות שונות, ששלחו נתונים לשני מקומות שונים, שהם כנראה לא קשורים. זאת אומרת, זה כמו שאתה חולה, ואתה הולך לעשות בדיקה עכשיו, ואתה חושב שיש לי בעיה ביד, ואתה מגלה, או, יש לי בעיה ברגל, בגב, בקרסול וכו', ופופה, היית בשוק, כי לא היה להם סימפטומים, אם אני משווה את זה לעולם הרפואי עוד פעם, לא היה להם סימפטומים, כי זאת חברה שלא רצו לעשות לרנסומר, פשוט רצו לגנוב את האינטלקטואל פרופרטי, וזה נראה מאוד מאוד גדול, וזה תקופתי, ואני לא אשכח את זה שברגע שפרסמנו את זה, הפידבק הראשוני, רצינו לבדוק את המערכת וויב הזאת, מה הקשר בכלל למערכת הזאת, וזה היה להם קשה להבין שהם קומפרומייסט כבר בכל כך הרבה רבדים, כי לצד השני לא משנה. זה לא משנה, את יודעת, שהחלפת המערכת, או זה לא משנה, וכן, זה משנה את החוקי המשחק, שאתה לא באמת כאילו יכול להגיד שאירוע נגמר, או שאתה לא יכול לתחם אותו, בגלל זה גם, וזה נושא שאנחנו חייבים.
לא, אבל כשאתה אומר את זה, אני בדיוק חושבת על עוד סנריו אחר שאני אגב מתמודדת איתו כרגע באמת ברמת התהליך כדי כן לעזור לחברה, לא להכיר אותו, לא לחוות אותו בעצמה, אבל אנחנו באמת מדברים על הרנסומוירים ועל הליקג'ים בסדר. מה עושה חברה שבגלל שהיה לה אירוע, היא עכשיו נחסמת מבכלל אפשרות לעבוד במדינה מסוימת, ואז נחתך לה נתח שוק מטורף שאפילו לא יכולה להתמודד איתו.
המרקט לוס, זה בדיוק קופה, המרקט לוס, היא לא מסוגלת לבחור. זה בדיוק מה שהתחלנו איתו, שהנזק פה זה לא בפרסנטג' של המחזור, זה כל המחזור וכי...
אז אתה יודע, אז אירוע כאירוע באמת, בגלל זה אני אמרתי לנו בתחילת השיחה, והנה הובלנו לשם בכל מקרה, אל תגיעו לשם בכלל. אי אפשר לנצח אירוע סייבר, באמת, אל תגיעו. גם אם נדמה לכם שיצאתם מזה, ונדמה לכם שהבטיחו לכם שיהיה בסדר, ויראו לכם אולי אפילו כמה דוגמאות של חברות שיצאו מחוזקות מזה. תשמע, אני עברתי הרצאה בדיוק השבוע, ונתתי דוגמה של... לא, נתתי דוגמה של חברה אחת, וציינתי את מספר העובדים שם, מישהו באולם, היו שם מעל 100 איש באולם, אמר לי, יש שם כבר הרבה פחות עובדים. עכשיו, אז החברה לכאורה ממשיכה לעבוד, אבל היא נחתכה בכמעט 70 עובדים ממה שהיה אצלה כשהאירוע קרה למה שקורה אצלה היום. אל תגיעו לאירוע סייבר. אין שום דרך אמיתית לצאת ממנו בצורה טובה.
נכון. אני חושב גם, כי אני חושב גם ש... אופה, אני חייב כאילו קצת לחוקופ על הדרך שאת מנסחת את זה. אני לא חושב... יש מקרים שלא משנה מה, זה לא לגמרי ניתן למניע, אבל המיטיגיישן יכול להיות
מהיר
וחזק יותר, כי יש שוני מאוד גדול בין חברות שיודעות לתפל את האירוע, ומשהו קרה ומתפלות את זה נכון, והמרקט לוס שלהם לא נחתך בגלל זה, אז אני לא חושב שאפשר להגיד לחברה שיכולה לא להגיע, אבל...
לא, הכוונה שלי לא אל תגיעו, אלא אל תחיו בתפיסה, שכשיגיע האירוע, אז אנחנו נביא את הצוותים הגדולים, ומישהו ינהל לנו, או מערך הסאדר ינהל לנו, או נביא את ה-FBI וינהל לנו, ואז אנחנו נצא מזה והכל יהיה בסדר. זה לא שם. תפעלו קודם כדי שבאמת תצמצמו את החשיפה, וכשיקרה האירוע, היכולת שלכם להגיב אליו תהיה טובה ברמה כזו, שהנזק שלכם יהיה מאוד מאוד קטן. זו הכוונה האמיתית שלי.
יופה, אני חושב גם שופה, הבטחנו שאנחנו לא עושים את הפוליטיקלי קורקטנס ואת ה... זה, אז בואי באמת...
אנחנו עושים את זה, אנחנו בשעה חפירה אליך.
אנחנו בשעה. אז סופה, אני אציע לשיחה
הבאה. תשחט את מה שאתה רוצה, תשחט.
שמי, יש איזה פרה פה שהיא כן צריכה שפיטה, שכל הקונספט הזה, כל הקונספט הזה של ה... בוא ניתן לזה לקרות, בגלל שיש לי ביטוח סייבר שישלם את זה, בגלל שיש...
אני פורה, ביטוחה סייבר בכלל.
בגלל שיש מחיר, והמחיר הזה ניתן בעצם לכמת אותו, אני יכול להגיד כמישהו שכל היום רק מתעסק במחירים של אירועים, זה לא מחיר שנגמר, זה מחיר שחברת ביטוח לא יכולה לשלם אותו, כי זה חלק שהוא גדול מאוד מהמחזות. יש סיבה שהפרמיות של רנסומוור גדלות וגדלות וגדלות, זה לא שמה, ואני, זה מכאיב לי בורדים שמשכנעים אותם לא להשקיע, ולהשקיע רק בצד טופ הביטוחי. לדעתי, דרך אגב, כן צריך חלק מסוים של ביטוח כמו בכל ריסק, אבל זה חלק שהוא 15% מהניסיון שלנו, 12%, ואני, קשה לי לשמוע, ואני אגיד את זה השם, קשה לי לשמוע על שרלטנים שאומרים, תקשיבו, זה קורה, משהו בחודש חודשיים, זה המחיר וזה נגמר. זה לא נגמר, אני מכל חברה שאני מכיר, זה לא נגמר, אתה מאבד את הנתח שוק שלך, ואתה לא חוזר לעצמך, ובדרך כלל גם יש פה נושא של skin in the game, של skin in the game, שבדרך כלל מי שמוכר את זה, הוא גם לא שם skin in the game פה, זאת אומרת שהוא לא אומר לך, תקשיב, במידה ואני שוגה, אז כל המרקט לוס זה עליי. וזה זה הרספונסיביליטי של בורד, התפקיד של בורד זה להגיד, במידה ואני שוגה, זה עליי. ואז לפי דעתי זה אפילו לא פרה קדושה, זה פרה לא נכונה, שאני מכבד אותה, אבל אני, זה פרה...
זה מדהים שאנחנו מדברים שעה, ונושא ביטוחי הסייבר אפילו לא, אני זאת שמעלה.
אני אעלה אותו בשמחה...
לא, למה אני אומרת...
אחרי זה, בשיחה הבאה.
כי כמה יש עוד לדבר ולהסביר באמת שהתפיסות שמתנהלים לפעמים הם שגויות, עוד לפני שבכלל מגיעים לשאלות אחרות של פתרונות ושל טכנולוגיות ושל שירותים ושל ביטוחים ושל פלייבוקים, קודם תבינו, קודם אנשים צריכים בכלל להבין מה זה, כמה הדבר הזה מסוכן לביזנס.
יש דוגמה נהדרת, אופה ארז דאזה, שעובד אני חושב רשות טופ המיסים, שהוא שם בלינקדין, וזו דוגמה פשוט נעלה ומעולה בנוגע לביטוח, שלא מספיק לך ביטוח למכונית ברגע שאתה לא שם חגורת בטיחות, כי אתה עדיין מת. זאת אומרת, קיבלת כסף, אבל אתה מת, והמשפחה שלך היא נתחבא אותו, סליחה, אבל זה נהפך, זה פשוט נהפך לכל השיחה הזאת ללא רלוונטית, כי בגדול חברה שאומרת שאני לא משקיעה, אבל כי יש לי ביטוח, זו חברה שמבטחת את המכונית, את המיניבוס שלה, וכל הצוות של העובדים בפנים, הם לא חגורים, ואומרים, זה לא משנה אם אני נוהג בלי חגורה ושותה אלכוהול, כי יש לנו ביטוח. וזה דוגמה הכי קלה לתקשור שאני נתקלתי, ועוד פעם זה קרדיט, ארז דאזה, או דאזה, אני לא זה, אבל קרדיט לא. וכל הנושא הזה של ביטוח, אני אשמח על זה שיחה נפרדת, אני חושב שיש מקום לביטוח, אבל לא המיקום הנוכחי שלו, המיקום הנוכחי שלו הוא פוגע בחברות, הוא מסמן אותם כמטרות, אבל עוד פעם, בגלל שזה נושא כל כך מלא וטעון, בואי נשאיר משהו, כי אנחנו שעה כבר.
אגב, אני מסכימה, אני גם אומרת תמיד, יכול מאוד להיות שביטוח זה דבר מצוין ונהדר, ואנחנו חיים, יש לנו, לכולנו יש ביטוחים, זה מצוין, ביטוחי סייבר, אנחנו צריכים עוד שנה, שנתיים, לצבור דאטה, להבין באמת איך זה מתנהל, מה זה נותן, לפני שמחליטים שהולכים על זה. זה באמת, אני מבינה את חברות הביטוח, שמבחינתם זה ערוץ הכנסה, אבל המשק, כמשק, חייב להבין שהוא עוד צריך לבחון את זה. זה לא 0-1. זה לא, קודם כל, תמשמו רגע.
אני חושב שבינתיים, דרך אגב, זה בינארי לגמרי, אתה עושה ביטוח, אתה מפסיד, אתה מטרה. זאת אומרת, אני חושב שבינתיים יש בינאריות מלאה. טוב, אנחנו חייבים לפתוח את זה.
כן, בוא נסיים פה.
נכון.
אלי, אני מאוד שמחה שדיברנו, ואני מקווה שאנשים נשארו איתנו את כל השעה הזאת.
אני מקווה, זה שעה, כן.
כן, כן, מקסימום, תדע, יש הרבה פקקים, אז הם אולי שמו אותנו על אודיו רק, ולא על וידאו, ומקשיבים לנו. מי שנשאר להקשיב לנו, שיכתוב לנו ושיספר לנו מה הוא חושב, ומה הוא רוצה שנדבר עוד, וכן, נראה לי שנעשה עוד שיחה.
בהחלט, בשמחה.
אתה רוצה לסכם מצדך?
מה?
אתה רוצה לסכם מצדך?
אני לא חושב שניתן לסכם שיחה בינינו, כי זה כמו לנסות לסכם מקרה של סייבר. זה כל הזמן ממשיך. קופה, ongoing event.
אז אני לא מסכם. זהו.
בדיוק, אנחנו נבלום את זה עכשיו בשביל לא לשגע, אבל לסכם, אנחנו עוד 15 שנה אולי נעשה איזה סיכום.
לא, גם אתה כזה מנש, כזה כיף לדבר איתך בלי קשר, אז כן.
הרבה, ומרגיש את זה גם. כנל.
אז אלי, תודה על היוזמה, תודה על השיחה.
תודה לך, רואות.